ערב טוב לכם, צהריים טובים, או בוקר טוב, תלוי איפה אתם שומעים אותנו כאן בפוסטקאסט בלאוגרנה מספר 104. והנה היום אנחנו מיד פותחים עם אחת העובדות המדהימות. רק לפני 8 ימים, טקס האוסקר בהוליווד, סרט על חייו של רוברט אופנהיימר שהגיע מבוואריה, לוקח את כל הקופה. והנה, היום עם אוסקר הרננדז על הקווים, ובחור שהגיע מבוואריה בשם רוברט לוונדובסקי, לוקח את כל הקופה לברצלונה, באחת ההצגות הבאמת נהדרות של השחקן הזה, שכבר היה נראה שהוא נגמר, אבל אולי הוא לא נגמר, באמת. ואנחנו פה בפודקאסט זריז, מהיר, לסיכום המשחק הזה, קצת הסתכלות קדימה, הגרלה וליגת האלופות, קצת קנסלו, קצת אדוארד רומאו, בסך הכל פודקאסט אקספרס. אז איתנו, קודם כל, אנחנו מיד אומרים שלום לישבי אגדה, שי פאפ.
מה קורה, יוז?
וכמובן, הישר מרמת פרמין, לופז, האגדי. האגדה בהתאבות, ידידנו תום רוזנבס, ערב טוב.
ערב מעולה.
ערב מעולה, אתה חמוש לך במלפפון טרי מתוצרת המשק, גמבה, ומה שצריך.
יש לי אפילו מיץ ענבים, הכל טוב.
אז הכל טוב. אתה יודע, אומרים נגסתי בגמבה, אנחנו כולנו צריכים לנגוס אולי בכובע, כי נתחיל מיד ונתחיל לפרק את המשחק הזה. וואלה, הצגה של ברצלונה, ניצר הפסד ראשון של אתלטיקו במגרש הזה, מאז ההפסד הקודם, בפעם הקודמת, לאותה ברצלונה, רק בגרסה אולי קצת יותר מגובשת. 3 שערים ש... כל כך מעט פעמים השנה ברצלונה כבשה, דומיננטיות מוחלטת, עוד הזדמנויות, היה יכול לגמר גם 4 באיזשהו מקום, כל המערכים תפקדו, ומגיע אוסקר, לאוסקר שעל הקווים, ונדמה לי שהוא במאזן ללא הפסדים בעצמו, ניצח את כל המשחקים שלו כשהוא עמד על הקווים. אז אליך שי ואחרי זה אליך תום, איפה צדקנו?
אכן, לאוסקר הרננדז יש מאזן מושלם, אבל אתה יודע, זה בכל זאת צ'אבי. סרחיו רמוס של המאמנים, עם הצהובים המטורפים שהוא מקבל.
אגב, הוא רק חזר מהרחקה לפני כמה שבועיים,
אני חושב שהרקורד זה 17 צהובים, עד עכשיו.
בקיצור, אני הורדתי ציפיות. ונדהמתי מהמשחק היום, במיוחד אחרי הדקה 30, אחרי שקצת יצאנו מההלם. לא שאתלטיקו שכבה אלינו או משהו כזה, אבל היינו נראים די אנמי מקדימה. אחרי השעה הראשון, מחצית שנייה, אחת הטובות ביותר שאני מכיר מברצלונה, וראיתי מברצלונה של צ'אבי. אמרת שיכול להיגמר ב-4, יכול להיגמר גם ב-5 ו-6.
לגמרי ככה. באמת גם, אגב, משחק שאנחנו מסתכלים, תום, ולמעשה תפקוד באמת של כל המערכים, השוער היה טוב, הגנה הייתה טובה, קישור נהדר, החלוצים פגעו, אין מילה רעה להגיד על אף אחד, באמת.
נכון, אני גם לא רוצה להיות זה שהפרטי פופר פה, אבל אני כן רוצה לסייג את זה בכמה דברים. אחד, אתלטיקו הגיע מאוד עייפה מהמפגש האחרון שלה, אני לא אומר שזו הסיבה למה שקרה, אני חושב שכל הקרדיט באמת מגיע לנו, אבל צריך לזכור את זה. עוד דבר נוסף, אתם יודעים איך שבכדורגל זה עניין של סנטימטרים, וכל המשחק מתפתח באופן שונה, ושי ציין את החצי שעה הראשונה שאנחנו היינו בהלם, אנחנו יכלנו בקלות גם לספוג, זה מאוד היה קרוב מהטעות הראשונה שם של טרשטגן, והמשחק היה יכול להתפתח בכיוון אחר לחלוטין, הפעם היה לנו את המזל. אני לא יודע אם זה היה מרקטורנטי, אבל היה לנו את המזל. אולי זה הבריוס שם.
שכבו עלינו גבוה. טוב. שכבו עלינו, לחצו עלינו מאוד מאוד גבוה, זה נורא בלט, אגב, מה שגרם להם, אבל גם ללא מעט נבדלים, כחלק מה...
נכון, אבל מעבר לזה שהם שכבו עלינו, ושי גם אמר את זה, אני לא יודע אם היינו, אנמים זאת המילה, אני הרגשתי בחצי שעה הראשונה, געגוע אז ללמין ימל, כי אני אמרתי, מאין יבוא עזרי? זה נראה כאילו אין לנו שום רעיון בהתקפה, באמת, נדה. ואחרי חצי שעה, זה השתחרר בצורה הכי טובה שאפשר. השחרור הראשון היה ממהלך קבוצתי נכון, רפיניה הגיע להזדמנות נגיחה מצוינת, שהוא החמיץ. לא עברו 5 דקות, ופרמין מצא את עצמו באחד על אחד, מול אובלק, שלקח אותו בסדר. ואחרי זה כבר הגיע הגול עוד פעם, שוב מהלך קבוצתי מעולה. זאת אומרת, בסופו של דבר, למין והאחד על אחד שלו עדיין היה חסר, אבל ברסה מצאה את זה בקבוצתיות שלה. וזה היה תענוג לראות את זה.
תום, דיברת באמת על שבעצם במשך 20 דקות, חצי שעה, הסתכלת על המשחק ואמרת מאין יבוא עזרי, ואם אני יכול עוד טיפה לתת לך פירוש רשי, אז הסתכלות הייתה באמת כאילו, מאיפה הרכב הזה אמור לייצר גול, אתה מסתכל על הפסיליאטורס, על הבוני המשחק, המאפשרים הגדולים של הקבוצה, אז חוץ מגונדואן, אז אתה אומר פדרי לא על המגרש, ופרנקי דיונג לא על המגרש, ולמין ימה לא על המגרש, וקנסלו לא על המגרש,
נכון.
מי בכלל אמור, מי אמור למסור כדור לגול? ואז אני רוצה לחבר אותך, הרי כל העונה, כל העונה אנחנו אומרים, יא, אם רק היה את זה, אם רק היה טעו, אם זה לא היה נפצע, אם הוא לא היה... פתאום אתה מסתכל, ושקבוצה משחקת נכון, אז היא נותנת לך שער כמו השער הראשון, שהוא שער קבוצתי, לעילה, מטורף, של פשוט 3 מסירות נכונות. מתחיל מגונדואן שעושה פעולה אדירה, מסירה טובה, לבנדובסקי, שאגב, בהרבה מקרים היה מנסה לבעוט מהזווית ה... מאוד בעייתית הזאת, מוסר, פליקס שעושה את הדבר הנכון, ובאמת נותן פס פשוט קצר לפינה, בלי להסתבך, פתאום אתה מסתכל ואתה אומר, אגב מה שאנחנו רואים בריאל כל העונה, שגם אם לא כל הכוכבים משחקים, אם לא הכל נוצץ, אפשר לשחק כדורגל נכון, לא?
זה היה הניצחון הקבוצתיות על אינדיבידואליזם, בתור קיבוצניק אני מאוד מתחבר.
זה יפה, זה חשוב, צריך להגיד שאתה קיבוץ נקבלי, כי גם לא גדלת בקיבוץ, וגם קיבוץ שלך כבר לא בדיוק לינה משותפת וכאלה, אבל אנחנו מפרגנים לך טוב.
קהילה עושה את שלה.
לגמרי ככה. תגידו, מה אנחנו מסתכלים על המשחק הזה, אז באמת נקודות האור. קודם כל, אני שוב, אני בשבועות האחרונים, אני פתאום מרים לו, ואני אפילו הייתי אוהד הגדול שלו, אבל... סרג'י רוברטו, בעונה הזאת, בכל פעם שהוא נקרא לדגל, כמעט, הוא ממש בסדר, כאילו הוא משחק בסדר, אני לא אומר שהוא פתאום הוא נהיה לוחץ ענק, ואני לא אומר שהוא נהיה איזה מוסר דגול, אבל וואלה, הוא עולה, והוא עוד בורג שקט ואיכותי, וכאילו הוא ממש באמת מחזיר את מה שהוא מקבל מהמועדון, בריבית הריבית, לא?
היום היה משחק פנטסטי, אני לא יודע אם אפשר לקבוע באופן חד משמעי שהוא כל הזמן לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, אבל היום היה משחק.
אתם רוצים שוב לדבר על הילד קוברסי, היום כבר באמת אתה מסתכל עליו, אתה כבר אומר, בוא נע, באמת זה לא ילד, שום ילד לא משחק ככה, הוא לא נראה כמו ילד, הוא פשוט, הוא רוצח את הקבוצה היריבה, ובשקט.
מה שיפה זה שמעבר לקוברסי, צ'אבי עשה דאבל דאון על העניין הזה של להכניס ילדים להגנה שלנו, ועוד באצטדיון כזה, והכניס את הקטור פורט, שגם היה לו משחק שקט וטוב, ובאמת אני לא נותר אלא להחמיא על המשחק שלו. עוד שחקן הגנה, אראוכו הוא תמיד תותח ומדהים, הייתה לו איזו ירידה ביכולת, אבל הוא קצת חזר לעצמו, וזה גם חדשות טובות, ואם אתה רוצה עוד חדשות טובות, אז בגזרה הגנתית, אז אני אתן עוד 2 אחרונות כאלו. קונדה בתקופה נהדרת, הגול השלישי היה בחלק גדול, נבע מהיוזמה שלו לעלות קדימה, אבל זה לא רק היוזמות שלו לעלות קדימה, הוא גם משחק טוב מאחורה, מנקה כדורים, עושה גליצ'ים, זה ניכר וזה נהדר. ועוד איזשהו אפסייד הגנתי, תראו, אנחנו שחקנו בלי קריסטנסן כקשר אחורי במשחק הזה, שהיה אפשר לתלות את ההצלחות ההגנתיות האחרונות שלנו, בזה שאנחנו מכניסים בעצם עוד בלם לקבוצה, והרבה מהנטל של הקישור עובר לגונדואן, במיוחד שפרנקי לא נמצא. אז הנה, היום ההגנה שלנו נראתה בסך הכל בסדר, וזה לא שלא אתלטיקו לא היו החמצות, כי היו החמצות, אבל עדיין בסך הכל בסדר. אם מסתכלים על כמות המצבים הגדולים שאתלטיקו יצרה, אז אני חושב שזה אפס או אחד.
אפס, אפס, אפס. אנחנו ארבעה מצבים עם אפס.
סבבה, וזה כשקריסטנסן לא בקישור האחורי. אז זה עוד איזושהי נקודת אור ברמה
הגנתית. אגב, הנה עוד משהו, ושי, אני פונה אליך בעניין, גם אתה ידוע כמריץ של בוסקץ ובצדק, כולנו אוהבים אותו, אבל אתה באמת מריץ גדול שלו. אנחנו מדברים כל העונה, מי יחליף אותו, ודאבל פיבוט ולא דאבל פיבוט. פתאום אתה עולה למשחק הזה בעצם בלי קשר אחורי אמיתי, כי אף אחד מהשחקנים ששחקו לא קשר אחורי, ווואלה, וזה נראה בסדר, והכל בסדר, ואנחנו עוצרים את ההתקפות של היריב, ואנחנו בונים את ההתקפות שלנו, כאילו, אולי אנחנו קצת מקובעים בכל מיני דברים.
אתה צריך לקחת בחשבון את הפקטור של היפות של אתלטיקו מדריד, זה שהם לא פתחו עם גריזמן מההתחלה, ואת זה שהם לא לחצו באמצע. צריך לתת לברצלונה את מלוא הקרדיט היום, אבל עדיין, יש את הפקטורים גם של אתלטיקו מדריד היום.
אבל לא להשתקר ממה שקרה בעצם.
עצם העובדה שהם לא לחצו אותנו באמצע, הייתה קצת מביכה עבורם.
כן, אבל כי הם לחצו אותנו למעלה, זאת אומרת, אתה לא יכול ללחוץ על כל המגרש, אתה יכול בסוף לרכז מאמץ איזשהו כיוון.
דיאגו סימאון את אינטר לחץ על כל המגרש.
כן, אבל שוב, בוא לא נגזים, זאת אומרת, הלחץ בסוף צריך להיות לו פוקוס, והפוקוס של דיאגו סימאון היה מאוד גבוה היום. ועד הדקה ה-30 לא התמודדנו עם זה טוב.
נכון, אבל הם לא לחצו אותך במשך המשחק.
כן, אבל מחצית שנייה, שי, הוא הלך all in, זאת אומרת, הוא הלך עם, הוא עלה את קוקב, הוא עלה את גריזמן, והוא עלה את ממפיס.
נכון, וברגע שהוא עשה את זה, ברסה בחוכמה, כמעט הגיע גם להתקפות של ה-3-0, אחרי ה-2-0 של לבנדובסקי, שנותרו כל החללים האלו מאחורה. תום, יאוז, זרים לך לדבר על קוברסי, ואז התחלת לדבר על כל ההגנה של ברסה, ואז המשכת גם למצבים של אתלטיקו מדריד. בוא נדבר על הילד, כן?
בוא נדבר על הילד.
עזוב את המסירות האורגזמטיות האלה. אורגזמטיות, אפשר להגיד לזה?
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
היום ראינו, מתוך 10 כדורי עומק, 7 מצאו את הכתובת. עזוב את זה. זה מעלה מדהימה שלו, אבל היום המצב של מורטה במחצית הראשונה, עוד 2 הרחקות במחצית השנייה, שאתה יודע, שנייה לפני שזה מגיע לשחקן של אתלטיקו, המיקום שלו, בוא נדבר על המיקום שלו.
מטורף.
מטורף, באמת באמת מטורף. וגם מקטור פורד, תום דיבר עליו, הוא נשלף מהפריזר בגלל קנצלו, כן? הוא לא שיחק מלא הזמן, נשלף מהפריזר בבמה כל כך כל כך כל כך גדולה, זה באמת לא מובן מאליו, הוא באמת היום, כאילו, הוא באמת נתן את הכל מה שנקרא, ובסוף דידה החוצה, מרוב שהוא השקיע כל כך הרבה מאמץ.
אני רוצה לדבר, דיברנו על דווקא, כאילו פתחתי את הפודקאסט ודיברתי על כמה באמת, גילינו היום שכל אחד חלופי וכל אחד תחליפי, ובאמת, צ'אבי עלה היום לא רק עם טלאי, אלא גם עם טלאי על טלאי על טלאי. ואפילו הוא עצמו היה צריך נזקק לטלאי שהוא הורחק מהמשחק ואחיו החליף אותו. עם זאת, נדמה שיש בהרכב שחקן אחד, הוא פשוט לא יכול לרדת מהמגרש, ואין לו שום תחליף ליכולות שלו, וזה גונדואן, שהתחיל את העונה קצת לאט, אבל מרגע שהוא נכנס לכושר, אין שום תחליף ליכולת שלו, ואני חושב שראינו את זה מצוין בשער הראשון, שזה שער שבמלואו רשום על שמו.
מסכים, טוב. מסכים לגמרי. אני רק אגיד שהוא גם, הנטל עליו הוא גדול במיוחד לאור הפציעות של קשרים אחרים בקבוצה, והיום הוא מנהל המשחק של ברסה כמעט באופן אקסקלוסיבי, במיוחד אם אתה מסתכל על תרומות של קשרים אחרים שנמצאים, אז קריסטנסן כשהוא משחק, אז זה מן הסתם בעיקר הגנה, ואם פרמין משחק, אז זה יותר כניסות לעומק, והוא מצוין בזה. אגב, זה גם נקודת אור, הוא מדהים עם הכניסות לעומק.
זה 9 מזויף, דיברנו, כמעט 9 מזויף.
סוג של, כן, נכון, אבל ניהול המשחק של ברסה, הוא כמעט אקסקלוסיבית של גונדואן, וזה המון עבודה.
זה ניהול המשחק שלו, צריך להגיד שאני לא ראיתי הרבה זמן את ברסה, גם לא בתקופות של צ'אבי, שהיה איתו את איניאסטה ואת בוסקץ, לחלוק את הלחץ, זה ניהול משחק ברמה של רכז כדורסל, זאת אומרת, הכדור אצלו, הוא מחליט מה עושים, הוא מחליט לאן הולכים, הוא חי בלעדית על להניע את ההתקפה, כמעט יש תחושה שחוץ ממתפרצות, התקפה מסודרת, אין מה לחפש אם זה לא, אם זה לא עובר דרכו.
הוא נחשב לאחד מיוצרי המצבים הכי טובים בחמש של ליגות הבחירות באירופה, וזה בנוסף לניהול משחק שלו, זאת אומרת זה חלק מניהול משחק, אבל זה לא רק זה, ניהול משחק זה גם הרבה מעבר לזה, זה קביעת הטמפו והניווט של הקבוצה, והוא עושה הכל, הוא עושה הכל, חלק מזה זה עבודה אפורה יותר, חלק מזה זה דברים שאנחנו רואים נכוחה, מה שנקרא, כמו בעצם הפייק הקטן הזה שהוא עשה היום, ובעצם סידר את והמסירה ללוונדובסקי, מה שסידר את השער הראשון. צריך גם להגיד שלוונדובסקי, יוזדה, אמרת את זה פעם, הוא היה בועד דברים כאלה, הוא הסתדר עם הכדור יפה, אוקיי? זאת אומרת, הנגיעה הראשונה שלו הייתה מאוד טובה, והוא היה במקום קבוצתי מספיק בשביל לתת את הכדור הנכון, וזה היה כיף, זה כיף לראות שני שחקנים ותיקים כאלה, פורחים במה שנקרא, ב-business end of the season, בזמנים היותר קריטיים, ואגב, המשחק היום היה סופר קריטי, אוקיי? כי אנחנו עכשיו התרחקנו 9 נקודות מאתלטיקו, ואנחנו עדיין שומרים על פער של 8 נקודות מאתלטיק בלבאו, ואנחנו גם טיפסנו למקום השני על הדרך, אבל אנחנו עברנו את ג'ירונה. עברנו את ג'ירונה בשתי נקודות. אז אנחנו, המרדף שלנו אחרי כרטיס לצ'אמפיונס, הוא נראה הרבה יותר טוב אחרי המחזור הזה.
בואו נדבר באמת קצת ביום, מה זה היה ביום רביעי, עוד היינו ככה קצת עלומים מהניצחון ביום רביעי לפנות בוקר שהקלטנו. היינו קצת, סליחה, רביעי בערב שקלטנו, אבל היינו קצת עלומים מהניצחון. איך אתם רואים עכשיו אחרי הגרלה באמת שקיבלנו את פריז, שאני עדיין איתן בדעתי שזאת קבוצה שהיא פריחה מבחינה מנטלית, ועם לא מעט בעיות, ואולי עדיפה על רוב הקבוצות בלאו הכי בהגרלה הלוקלה הזאת, אולי חוץ מדורטמונד. איך אתם רואים אולי באמת את היכולת של ברצלונה העונה פתאום גם לבוא ולהפתיע בליגת האלופות, כי בוא נגיד את האמת, פריז סן ז'רמן היא לא קבוצה הרבה יותר טובה מאתלטיקו מדריד אם בכלל, וראינו את אתלטיקו רק בשבוע שעבר מעיפה את אינטר שהיא קבוצה בכושר מעולה, שמובילה בקלות הליגה האיטלקית, שהיא סגנית אלופת אירופה, קבוצה מאוד מנוסה באירופה עם כל המערכים שלה מעולים, באמת קבוצה מעולה, ואנחנו נתנו לקבוצה הזאת בבית היום 3-0 קל, זאת אומרת, בחוץ שלנו, בבית שלהם. איך אתם רואים את הסיכוי שלנו, אני יותר מפריז, זאת אומרת, קדימה בליגת האלופות, לבוא ובאמת להדהים את הגדולות, לבוא כאנדרדוג?
אני חושב שכולם יודעים שבהגרלה הזאת יש צד אחד עם 4 קבוצות חזקות יותר, וצד אחד עם 4 קבוצות שהן פחות חזקות. אנחנו למזלנו בצד שמתאים לנו, בצד של הקבוצות הפחות חזקות. ספציפית, אם אתה מדבר על המפגש שלנו מול פריז סן ז'רמן, אז ככה, פריז לא הפסידה בערך מחודש נובמבר, צריך לזכור את זה. נכון שהקבוצה שלהם לפעמים עושה איזה טקו קיקיוני בצרפת שלא אמור לקרות להם, אבל הם לא קבוצה פחות טובה מאיתנו, אני לא חושב שהם גם קבוצה הרבה יותר טובה מאיתנו. אני חושב שהסיכויים שלנו הם 50-50 במפגש הזה, מבלי להיות נדוש מדי.
יש להם שחקן אחד באמת שהוא בוודאי יהיה הכי טוב על המגרש, במידה והוא ישחק בשני המפגשים עם בפה, אבל חוץ מזה אתה מסתכל, זה לא איזה קבוצה שאתה מסתכל, אין, אי אפשר, זה קישור מושלם, הגנה מושלמת. הם כבר לא שם, זאת אומרת, הם היו שם אולי לפני שנתיים עם מסי ונעימר וכל זה, ובלאו הכי הם גם כבר לא שם, כי, וגם שהם היו במצב הזה, הם לא מיצו את ההזדמנות שלהם, אז העונה סוף סוף יש להם מאמן על הקווים שיודע מה הוא רוצה, אבל הקבוצה לא בלתי מנוצחת.
לא, לא, אני מסכים איתך, עוד פעם, עובדתית הם לא נוצחו כבר איזה 4 חודשים, אבל הם לא בלתי מנוצחים, אני עדיין חושב שזה באמת anyone's match, זאת התמודדות שכל אחד מהקבוצות יכולה לקחת, אני לא רואה פייבוריטית מובהקת פה, זה נכון שיש להם שחקן שהוא game changer ויכול לעשות את זה בכל רגע נתון, אתה מקווה שזה לא יהיה שחקן אחר בקבוצה שלהם, שיש לו יכולות אחד על אחד לא רעות, ואנחנו לא מסתמכים
אותו במיוחד. ממש ככה.
כי זה יהיה ממש מלח על הפצעים, אבל אני חושב שהסיכויים שלנו הם שווים לשלהם, ואני חייב לציין שאני מניח שכולם הרגישו את זה בהגרלה, כשנשלף השם של ריאל מדריד, ואז בעצם זה היה או השם של סיטי, או של ברסה, או פריז, ואתה רק רצית שזה יהיה סיטי, כי אם סיטי, לא, אז זה או ברסה שפוגשת את ריאל, או ברסה שפוגשת את סיטי. אז ברגע שבעצם נשלף השם של סיטי, כל הלחץ השתחרר.
לגמרי ככה. אני רוצה להגיד, אבל שי, אני יודע שאתה לא אוהב לאמר, ואני לא מבקש אותך לאמר, כי אף אחד מאיתנו לא הולך לאמר, ואנחנו לא יודעים, ואפשר כבר לעוף מול פריז, וזה גם תסריט הגיוני. אני שואל, דיברנו הרבה פעמים על הסיפור הזה שברצלונה בחיים, לא באה מאחורה, כמו קבוצה קטנה, והפתיע את הגדולות. תמיד שלקחנו צ'מפיונס, היינו הכי גדולים, והכי טובים, והכי נוצצים, והנה פתאום יש איזה מין קבוצה למשימות מיוחדות, אולי עם ההפתעה הזאת פתאום באתלטיקו, ועוד כמה הפתעות שהיו העונה. צריך להזכיר, אפילו נגד ריאל מדריד בבית, היינו עדיפים עליה לפחות 70-80 דקות. אפשר אולי, ברצלונה אולי יכולה פתאום ליהנות מהמעמד של האנדרדוגית הזאת?
היא מציעה לו לעוף על עצמנו. אנחנו נוטים לעשות את זה, ולא מעט עודי ברצלונה נוטים לעשות את זה. אחרי כמה ניצחונות נחמדים, אני חושב, תום אמר 50-50 פריז, אני חושב שזה 55-45 לפריז, בגלל שיש לה באמת שחקן משנה משחק, אבל מצד שני, אני רואה את ההגנה של ברסה היום, ובשאיפה שקנצלו יהיה בסדר, ההגנה הזאת עם קונדה שחזר לכושר נהדר, באמת באמת נהדר, הרוחו מרוכז, ברסי, וקנצלו, ההגנה הזאת היא הגנה טובה, ואם זה רק דמבלה ומבפה, עם כל האתגר, זה כאילו, אתה קצת פחות חושש, וכמובן טרשטגן אגב, לא דיברנו עליו, הצלות מדהימות היום, כן? אתה פחות חושש, אבל עדיין חושש, נקרא לזה ככה.
אבל אני שואל שאלה יותר, סליחה על זה, יותר עמוקה, אני שוב אומר, ברצלונה,
האם אפשר לחרטט את עצמנו עד הסחייה?
דווקא של העונה בנויה לבוא קטנה, ואולי לגנוב, מה שאנחנו לא מתמחים בו, כי אנחנו מתמחים בלבוא גדולים, ושיגנבו לנו, או לבוא גדולים ולנצח, אבל לא הפוך.
סיסטמטית אתה לא יכול, אתה לא עושה את זה היסטורית, ואני לא רוצה להמר, אתה יודע, אתה מכיר.
לא, לא, שוב, אני לא מדבר על הימורים, אני מדבר על ה-DNA, אני חושב שדווקא פתאום הקבוצה של צ'אבי דווקא קצת התאהבה באנדרדוג הזה, פתאום היא משוחררת, פתאום היא רגועה יותר. פתאום אתה מגיע מול אתלטיקו, ואתה אומר, וואלה, זה חבורה של ילדים, ואתה נותן הצגה. יש בזה משהו יפה.
ה-DNA שלנו הוא או לשחק יפה, או לבעוט בדלי. הלוואי שזה יקרה, הלוואי שנמצא איזה מצב ביניים כזה, שאיכשהו נדרדס את עצמנו לשחייה, הלוואי. קשה להאמין ולראות את זה
קורה. אגב, אם תשאלו את צ'אבי, אז הוא יגיד שזה מאז ההודעה שלו הקבוצה יותר משוחררת.
ואני שוב אומר, אגב, אני לא יודע אם נעבור את פריז, אבל אני באמת שוב אומר שלמרות הכל, אם במקרה נעבור את פריז ואם נמשיך בליגה לפחות להסתובב סביב מקום שני, אני חושב ששוב תעלה השאלה האם לתת לצ'אבי כן להמשיך עם הקבוצה הזאת ולא ללכת לראות בשדות זרים ולהתחיל שוב מחדש בפרויקט חדש.
הוא לא רוצה, יוז, הוא לא רוצה.
אני מבין שהוא לא רוצה, אבל אתה יודע, הכל גמיש בחיים, כן?
אגב, פיקי אמר היום שהוא לא בטוח שההודעה הזאת היא ודאית ב-100%.
של צ'אבי.
כן.
זאת אומרת, אני מסתכל שוב, אני חושב שצ'אבי נתן חצי עונה נוראית, ואני הראשון שאומר את זה, היא לא הייתה טובה, חצי עונה באמת של כמה תבוסות וכמה מפלות וכמה הפסדים שבאמת לא עשו כבוד למועדון. עם זאת, אני חושב שפחות או יותר יצב את הקבוצה, אני חושב שהוא הצליח לקדם שחקנים צעירים בצורה מדהימה, ואנחנו מדברים על קוברסי ועל פורט ועל אחרים, למין כמובן, לא יודע, אם פתאום הוא יצליח לתמוך את זה גם בהישגים, אולי שווה לעשות אחורה פנה. אמר, היה פעם שר ביטחון ישראלי, משה דיין, שהוא שינה את דעתו באיזשהו נושא, שלא נכנס לזה עכשיו, אז שאלו אותו למה, אז הוא אמר, החמור אינו משנה את דעתו. כלומר, אפשר לשנות את דעתך מדי פעם, זו לא בושה.
יכול להיות שאתה צודק. אגב, לגבי המשפט הזה, אני חושב שזה בסדר גמור לשנות את דעתך. זה בסדר אם, זה באמת לא באופן תדיר מדי. אבל לגבי צ'אבי, יכול להיות שאני טועה, אבל לדעתי יש שם עניין של אגו. יש לו לא מעט אגו. אני חושב שזו אחת הסיבות שבגללן הוא גם הודיע שהוא עוזב. זאת אומרת, האגו שלו לא ספג את מה שעשו לו בתקשורת ואת מה שהוא עבר שם. אז בגלל זה אני לא חושב שהוא יחזור בו. הלוואי ואני אתבדה, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
אני גם לא בטוח.
אני לא יודע אם זה אגו, תום, אני חושב פשוט הוא אוהב כל כך את ברסה, שקשה לו שהקבוצה לא מצליחה. קשה לו שהמועדון מדשדש לפעמים. ואגב, לפני, בתחילת החודש, אנחנו במרץ, בתחילת החודש, היה לנו 0-0 משמים בבילבאו, עם XG של 0.72, וכולם אמרו, צ'אבי הקבוצה שלך מתה, אין לו שיטה, והוא לא מאמן, והוא לא יודע כלום, ואיך בתוך שלושה שבועות פתאום הוא צריך להישאר. קצת פופוליסטי.
לא, אני לא חושב, אני לא טוען שהוא צריך להישאר, אני אומר, אם היה והוא יעבור את פריז, ואני לא יודע אם הוא יעבור את פריז, ואני בכלל לא בטוח שהסיכויים נוטים לטובתנו, אבל הם באמת מסתובבים סביב 50-50. פתאום אתה מסתכל, אתה אומר, אם הוא עובר את פריז, אם הוא ממשיך להסתובב על אזור המקום שני בליגה, ובהנחה שהמקום הראשון די גמור, אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה? למה אני צריך ללכת לחפש עכשיו מאמנים גרמנים, ולהעביר אותם בבקרות ועניינים, ושמתורגמנים, ולא יודע מה, שוואלה, יש לי את הפתרון בבית, ואין ספק ש...
אתה נאחז באחוזים ממש ממש קלושים של הישארות.
אני יודע שלפורטה מראש רצה את פליק מאוד, והוא אוהב את הכדורגל הגרמני, את המאמנים הגרמנים. אני חושב גם אני לא בטוח שנעבור את פריז בכלל, אבל אני חושב שלו הדברים האלה יקרו ולפורטה מגיע בפומבית, מבקש מצ'אבי להישאר, אז לדעתי הוא נשאר. לדעתי הוא נשאר, כי הוא אוהב את המועדון, אבל זו סתם דעה, אין לי כדור גדולח ולא דיברתי עם צ'אבי על זה.
תום דיבר על היחס של צ'אבי לתקשורת, תום אני לא יודע אם קראת על זה, אבל בשלוש מסיבות העיתונאים האחרונות שלו, הוא סוג של סגר חשבון עם כמה עיתונאים שהספידו את הקבוצה, אחד מהם רמון דסה, עיתונאי מאוד מעורך באלפאיס, הוא כתב אחרי הפסד של ברסה באנטוורפ שברסה היא הבופון הליצנית של אירופה, והוא שאל אותו במסיבת העיתונאים, שאל אותו ישירות, מי הליצן עכשיו? אז לגבי מה שאמרת על האגו, יש שם גם אגו.
אגב, לא רק אגו, צ'אבי תמיד היה קצת ארס קטלוני, צריך להגיד את האמת, שאם צ'אבי הייתה לו קצת יותר בגרות תקשורתית, שזה גם סוג של בגרות, אז רמון בסה זה היה מעניין לו את הבסה, וככה הוא היה מתנהג, והוא לא היה מחזיר לו ולא שום דבר, כי הוא היה אומר...
אני חושב שהוא יכל לעשות את זה בצורה יותר אלגנטית, ולשיר לו קצת בסה מ... וסממוש.
אתה חושב שהוא היה גם מנשק אותו?
אני חושב שזאת הייתה נשיקת מוות כזאת.
בואו נתקדם, אנחנו...
ריקוי שלך אחד לאחד של בר.
של סרג'יו קונסטנצה מ...
הוא יצא ענק, דרך אגב, אני לא יודע מי מהמאזינים שלנו ראה את זה, אני מניח שחלק לא קטן, ענק, בר, מפה, שפו.
גאון. חבר'ה, אני רוצה להתקדם, אנחנו מקדמים היום את זה, קנסלו, מדברים על, הוא כמובן, זה לא שהוא לא קשיר, הוא קשיר והכל בסדר, דיברנו על בעצם אולי איזה סיפור שקשור להורים שלו, משהו בריאות, משהו בריאותי אולי.
בתקשורת פורטוגל אומרים משהו עם ההורים, לא יודע. אני יודע שאשתו בהיריון, אז מקווה מאוד שלא קרה שם משהו.
בכל מקרה, צריך להגיד, מה שלא קרה או לא קרה, זה לא איזה משהו שאמור למנוע ממנו, כנראה להמשיך לשחק, אז אוקיי. לקחת הזמן התאוששות, נגד לספלמס הוא כבר אמור להיות בסגל.
יש פגרת נבחרות, יהיה בסדר. מקווה בשביל בקנצלו שהכל יהיה בסדר.
יהיה בסדר. מילה אגב על פליקס, שבאמת, אני לא יודע כמה הוא כבש העונה בליגה, 6-7 שערים, 2 מהם נגד אתלטיקו מדריד, שהוא רואה את אתלטיקו מדריד, הוא לא רואה בעיניים.
תראה, עד השער של פליקס, הוא לא היה באמת במשחק. הוא גם לא שיחק ממש על הקו, אם ראיתם, הוא שיחק קצת יותר פנימה ליד לבנדובסקי. הייתה לו תנועה אחת יפה לפני, ותנועה גדולה בשער, עם הצירוף הזה, עם לבנדובסקי. הסייד שלו.
כן, לא דיברנו על לבנדובסקי, שבאמת דיברנו השנה, שהוא היה רע, זה היה רע לתפארת, אבל צריך להגיד עוד מה שנותר בו, ואני לא יודע כמה נותר בו, אבל שהוא טוב. אז הוא באמת חלוץ עצום, שבאמת השער הראשון שלו, זה כאילו, זה לא הראשון, היחיד בעצם, זה וואו, זה באמת, זה פשוט בסיבוב, שהוא לא רואה את השער, שהוא בכלל עם הגב לשער.
זה לבנדובסקי של פעם.
מה שראינו היום מלבנדובסקי, גם הבישול בשער הראשון, וגם הכיבוש של השער השני, זה חיית רחבה מובהקת, באמת. אני לא מדבר ממש. על הבישול של השער השלישי, שזה פשוט מסירה מצוינת, אוקיי? הוא גם עצר את זה באלגנטיות, הרים את הראש, הרים את הכדור, הכל בסדר.
אגב, פרמין נוגח כמו דני נירון בימים הגדולים בהפועל פתח תקווה, צריך להגיד.
פרמין מלך.
עם כל המטר 61 שלו, דופק נגיחה של... של לבנדובסקי.
כן, האמת שכן. ולבנדובסקי, טוב לראות אותו. אתה שמת לב, אבל גם שלבנדובסקי אין לו את המהירות שהייתה לו פעם. זה מאוד מאוד ניכר. אבל ההתמצאות שלו ברחבה, כשהוא במומנטום חיובי, זה שיחק לנו היום בענק, ואתה יכול רק לקוות שאנחנו מגיעים לשלבים הקריטיים האלה של העונה, שהפגרת נבחרות האחרונה הזאת שמתרגשת עלינו, מה שנקרא, לא תקטע את המומנטום החיובי שלו.
אני חושב אגב שאחד הדברים שאני מאוד אוהב לראות, זה ששחקן שהוא מתבגר, אז הוא יודע להתאים את עצמו למצב המשתנה של הגוף שלו. אם ניקח למשל את מסי, אז בניגוד לחיית הכיבושים שהוא היה ב-2010, אז ב-2022 ברור שהוא עדיין כובש, אבל הוא גם מוסר המון, הוא יורד למטה, כדורים, הוא מנצל את השכל, והוא מבין שהגוף האתלטיות זה כבר לא מה שהפעם. אם אתם רוצים מייקל ג'ורדן בקדנציה השנייה בבולס, אז זה כבר שחקן הרבה פחות נכנס ומטביע, למרות שעדיין זה קורה. שחקן שיותר fade away, יותר חוכמת משחק, יותר גוף בנוי הרבה יותר. אני נורא הייתי רוצה לראות את לבנדובסקי, שאחד הדברים שהרסו אותו בתחילת העונה, זה שהוא ניסה לשחק כמו בגיל 25. והוא כבר לא שם, וזה היה נראה פתטי, והוא לא משתלט את הכדורים, והוא לא... שפתאום הוא קצת יותר משוחרר, ולא דורש מעצמו לחזור להיות אותו שחקן שהוא היה, אלא להמשיך להיות טוב, אבל בצורה אחרת, אני חושב שיש בזה משהו נורא יפה, וזה גם באמת עובד.
כשהוא מודע לעצמו, זה משהו שהוא תורם ליכולת שלו, ואם... מן הסתם כמשתמע גם ליכולת הקבוצתית, הוא מחמיא לקבוצה, הוא לא קופה את עצמו על המשחק ככה, המנהיגות שלו באה לידי ביטוי, פעולות קליניות יותר, הוא מרוכז יותר, באמת, הלוואי, וזה ימשיך ככה.
ואז כבר הוא מתחיל לדבר על עונה הבאה בברצלונה, ואתה אומר אם גם פליק מגיע, שזה מאמן שבתכלס תחתיו הוא בפועל זכה בכדור הזהב, למרות שהוא לא קיבל אותו, אתה אומר וואלה, אולי זה לא מופרך שהוא ממשיך עוד עונה.
בוא נגיד ככה, אם לפני חודש כולנו היינו, או לפחות רובנו היינו משוכנעים שהוא לא ממשיך לעוד עונה, אני חושב שעכשיו, עוד פעם, מבלי להיות שוב פעם נדוש מדי עם השימוש במונח הזה, אבל זה איפשהו כזה באמצע. זה לא בטוח לשום כיוון. הוא בטוח, אז כדי להבטיח את זה, הוא יצטרך להמשיך לתת עוד, עוד כמו שהוא נותן עכשיו.
זה אגב מדהים כמה באמת, דבר אחד שאנחנו לומדים מהעונה הזאת, וגם לעתיד כדאי שניקח איתנו, זה שרבק העונה ארוכה. אתה מספיד שחקן, ואחרי שני מחזורים הוא חוזר, אתה מקלל מאמן, ואחרי שני מחזורים יש הצגה, אתה להפך, אתה מעלל שחקן, פתאום חודש הוא לא פוגע, זאת אומרת, וואלה, זה רכב תרים.
נכון, אתה צודק, אבל גם צריך לזכור עוד דבר, יאוז. רוברט לוונדובסקי מקבל חבילת שכר לא קטנה, ולברסה יש מאבקים קשים בעניין הזה של המסגרת התקציבית. אז בוא נשים שנייה את העניינים המקצועיים בצד, שפה אתה חצוי לגבי ההישארות שלו, יש גם את העניין הכלכלי. ויכול להיות שעם כל הרצון הטוב, זה פשוט יהיה קשה ליישום ברמה הכלכלית. בוא נראה.
זה נכון.
בסופו של דבר, הסי האחרון הוא של השחקן, ואם לבנדובסקי לא רוצה לעזוב, אתה לא יכול לפחות עליו. מפירה? אתה אולי יכול לדבר איתו על השכר המופקע שיש לו, בעיניי, בגילו. ולגבי זה שההודעה ארוכה, אנחנו צריכים ללמוד מזה. הייתה פה סטגיאדה רצינית של הפודקאסט לגבי לבנדובסקי. תהינו מתי, למה צ'אבי ממשיך לשחק איתו כל הזמן, ואיך הוא חסים ל-90 דקות. בגלל שצ'אבי חיפש את הרגע שהקטשופ הזה התפרץ אצל לבנדובסקי, סבלנו מזה, כן? אנחנו סטייקינג גיים במקרה הזה.
לא, אבל שי, סליחה שאני צורך, אנחנו לא סטייקינג, כי אנחנו מגיבים למצבים, אנחנו מגיבים למצבים המשתנים, אנחנו לא טוענים.
אבל אתה טבעת את הספסול המיידי של לבנדובסקי.
ואני עדיין חושב שיכול להיות, אני חושב שלבנדובסקי זה לא עניין של כושר, זה עניין של state of mind, ויכול להיות שאם צ'אבי היה קצת יותר קשוח איתו לפני 3 חודשים, היינו רואים כבר לפני 3 חודשים לבנדובסקי חדש, ולאו דווקא היום, והיינו היום במאבק על האליפות למשל, ואולי גם בגמר הגביע. בוא נזכיר, לבנדובסקי, כמו שהוא היה בשלבים רבים של העונה, הוא קלקל לנו, הוא לא תרם לנו. זה לא סטייקים, זה באמת קרה.
נכון, זה לא אומר, אבל זה שאתה תובע את הספסול שלו, שיש איזה מידה מסוימת של צדק, כן? אתה מונע, אתה כן פוגע בביטחון שלו. אם אתה מספסל את לבנדובסקי, אתה קוטע לו איזה סוג של רצף או מומנטום. ועצם זה שצ'אבי ימשיך להתעקש ולהאמין בו, כן, בסופו של דבר מביא לנו את הפירות האלה נגד נפולי, שהוא המכריע בצמד המשחקים האלה. וגם היום נגד אתלטיקו.
כן, זה נכון. השאלה, שוב, אנחנו הרי יודעים היום את התוצאה הסופית, אנחנו רק לא יודעים אם הדרך הייתה נכונה, ואנחנו לא יודעים אם הדרך לפסגות שלבנדובסקי נמצא בהם בחודש האחרון, צריך להזכיר גם שחקן החודש בליגה הספרדית, בלליגה, אנחנו לא יודעים אם הוא היה חייב לעבור גם את התאומות האלה בדרך. ושאנחנו מדברים על מאמן גדול, צריך לזכור שחוץ ממה שנקרא ה-X וה-O's בכדורסל, כלומר הטקטיקה על המגרש, יש גם הרבה מחוץ למגרש, הרבה פסיכולוגיה והרבה ניהול סגל וניהול שחקנים ומנהיגות, ואני לא בטוח שצ'אבי עשה שם את העבודה הנכונה, גם אם בסוף אנחנו באמצע מרץ וסוף סוף האיש הגיע לשחק, או נגיד הגיע לשחק באמצע פברואר.
הייתה לך סכנה שאם הייתה מספסלת לבנדובסקי תמורת ויטורוק נגיד, ומספסלת לבנדובסקי במשך כמה משחקים, יש סיכוי לא גבוה שהיית גם מאבד אותו להמשך העונה.
כן, ויש סיכוי שרוקי היה טוב והוא היה מתפוצץ במשחק אחרי זה, אנחנו הרי לא יודעים. אני רק אומר, אין ספק שאנחנו
רק שלבנדובסקי יש רקורד מאחוריו ולויטורוק אין.
לא, הכל בסדר, אין תשובה אחת, אין פה גם תשובת מחברת, מה שנקרא, אין פה תשובה מהספר הוראות. אני רק אומר, אנחנו אכלנו העונה מלבנדובסקי, גם הרבה מאוד, בוא נגיד הרבה חרה, וגם הרבה זהב, להבדיל שהוא הכיל אותנו בצורה יפה כמו היום. השאלה אם היינו צריכים לקבל גם את זה וגם את זה, או שיכולנו קצת פחות מהרע ויותר מהטוב, וזה גם לפעמים ניהול סגל ופסיכולוגיה וניהול שחקן, ואני לא חושב שיש תשובה חד משמעית על זה.
סבבה.
סבבה. חברים, שי, לקראת סיום אני רוצה רק מילה וחצי ממך לאדוארד רומאו פרש. כמה זה דרמטי, כמה זה מראה על מצב כלכלי קשה, או שזה סתם באמת מקרי?
המצב הכלכלי שלנו קשה בלי קשר לאדוארד רומאו. המצב הפוליטי הוא מאוד בעייתי. אדוארד רומאו לא היה מהאנשים של הפורטה, אבל הוא כן נתן קונטרה לנפוטיזם שקיים היום במועדון, אפשר להגיד את זה בלי בעיה.
כן, כן.
והוא גם, אם אתם זוכרים, ב-2021, שברסה הייתה צריכה להגיש ערבות, סליחה, הנהלה של ברסה הייתה צריכה להציג ערבויות לפי החוקה של המועדון, אדוארד רומאו הביא הרבה מאוד כסף, כן. בזכות הקשרים שלו בחברת אודקס, שממנה הוא בא, הוא הביא גם עוד אנשי עסקים נוספים שגם ערבו ללפורטה, עכשיו הוא לא יצטרך, כאילו לפורטה לא צריך פתאום להציג ערבויות אחרות, אחרי שאדוארד רומאו עוזב, זה רק בתחילת המנדט שלו, אבל אם נגיע למצב כמו בעונה בקיץ הזה, שאנחנו צריכים להציג ערבויות בשביל אוריול רומאו וגבי, אז לא יהיה מישהו שיביא ערבויות נוספות. זה מה שהוא עשה ביחד עם לפורטה בקיץ הזה, בגלל שאנחנו...
תגיד, שי,
כן.
פרן רברטה עזב ולא נקבע לו מחליף עד היום, לדעתי כבר כמה, שנתיים אולי פלוס. מה לגבי רומאו? זה תפקיד שזה לא תפקיד של הפורטה יוכל לעשות בעצמו. זה אשכרה התפקיד של גזבר, של CFO, זה תפקיד משמעותי מאוד.
סמנכ"ל כספים, כן, לכל עניין. לפורטה במסיבת עיתונאים, בפרידה מאדוארד רומאו, שאני הייתה כזאת חברותית, הוא אמר שיש אנשים במחלקה הכלכלית של המועדון שיכולים לקחת בעלות על האזור הזה. הוא לא אמר שהוא מחפש עכשיו סיניור וייס פרזידנט חדש לסיפור הזה, וזה קצת מדאיג בעיניי. אני כן חושב שצריך להביא איזה איש בעל שיעור קומה, שגם מביא איזה ביטחון ממשקיעים שירצו להיכנס, וכל מיני עסקאות עתידיות שיכולות להיות למועדון. צריך לראות, צריך שיהיה מישהו עם סמכות כלכלית טובה במועדון, ואדוארד רומאו היה כזה, ועכשיו הוא איננו. אנחנו בבעיה, כאילו, פוליטית אנחנו בבעיה, בריאה קדימה, אם לפורטה גם את החור הזה לא ממלא עם מישהו, זה עוד משוכה עבור המועדון במישור הכלכלי. במיוחד שאנחנו צועדים לעבר קיץ עם מינוס רציני מאוד בכיס.
טוב, אנחנו עוד נדבר הרבה על הנושא הזה, אנחנו מתקרבים לסיים פה את הפודקאסט, רק טיפה מבט קדימה, אז בעצם אנחנו רוצים עכשיו לפגרה, יש הרבה זמן, פגעת הנבחרת, ישראל נגד איסלנד, על העלייה ליורו, משחק הבא, רק ביום שבת, ב-30 במרץ, ב-11, בבית נגד הספלמאס, יש הרבה 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 זמן עד אז, יש אפילו איזה סיכוי קלוש שפרנקי יחזור עד אז, נכון?
פרנקי אמור לחזור, כן.
כן, אז אנחנו גם נחזיק אצבעות לזה, קריסטיאנסן, משהו לגבי הפציעה שלו, או שזה משהו קל שלא רצו לסכן אותו?
עם הצוות הרפואי של ברסה אי אפשר לדעת, וזה נראה כמו מתיחה בחימום.
הבנתי. אז קודם כל, אנחנו מסיימים בסך הכל שבוע באמת גדול לברצלונה, בעיקר בעידן הזה, לא מובן.
רגע, יעוד, לפני שנסיים, יש לנו אוהד חייל בשם אהוד, ש... לא יכל לספר את הסיפור שלו בפודקאסט שלנו שאנחנו הבאנו אוהדים, אבל ביקש שנספר את הסיפור שלו, וזה סיפור קצר ויפה. אז אני מקדיש פה לאהוד את הקטע הזה, זה לכל אוהדי ברסה. בגדול אהוד הוא מפקד ביחידה שהוא לא רוצה לציין את שמה, והיה שם סיום הכשרה, היה שם טקס צבאי, ועם רס"ר, קצינים בדרגות בחירות, והוא דמיין את ההמנון של ברסה ברקע, כשהחבר'ה במסדר צועדים, סוג של פנטזיה קטנה שלו, והוא מספר שהוא נותן משימה לאחד החיילים, תביא לי את ההמנון בלי המילים, והוא מוצא את עצמו מול הרסר, משמיע לו את המנגינה, ושהרסר מסתכל עליו במבט מוזר, הוא עם רמקול בלוטוס מנגן את ההמנון ועושה צעידה צבאית, תסחים במשרד, ובסוף הסיפור, בסופו של דבר, יש טקס צבאי, עם בכירים ממשרדים חשובים, והם הגיעו לפשרה, אחרי כל המסלול, זה מה שעניין אותו, מסלול הכשרה של 4 שנים, ההמנון מתנגן ברגע הנפת הקומטות, ויש חייל שזאת הייתה המשימה שלו, אוקיי? להפעיל את ההמנון שלא יתפספס. הוא כותב לנו, זה הניצחון שלי, ברסה איתי בכל הדרך, ואהוד, שאוט אאוט בשבילך, כל הכבוד שאתה שם את ההמנון של ברסה בטקס צבאי, ואגב, הוא שלח לנו סרטונים שאנחנו לא יכולים להציף, אבל אנחנו ראינו את הקומטות מונפות באוויר עם ההמנון של ברסה, אז שפו גדול, אהוד, סחטן עליך.
אז אחלה סיפור לסיים בו, ואנחנו גם נסיים בכך שנזכיר, אגב, אנחנו נמצאים ברמדאן, יש לנו פה קהילה ענקית של אוהדים ערבים, מוסלמים, אז קודם כל נאחל להם רמדאן קרים, ונזכיר כמו שאנחנו מזכירים בכל פודקאסט, רמדאן קרים,
רמדאן קרים,
רמדאן
רגע, קרים לחברים. אפשר גם, לאחל למאזינים היהודים שלנו, חג פורים שמח, ובמיוחד לברסה, ובמיוחד לברסה שהתחפשה לקבוצה טובה.
אז ברסה לגמרי התחפשה פה למרדכי היהודי, ואמן בדמות דיאגו סימאונה הפסיד, אז נהדר. אז באמת רמדאן קרים לעודנו המוסלמים, פורים שמח לעודנו היהודים, עוד מעט גם פסח ופסחה ועיד אל פיטר ומה שאתם רוצים, הכל ביחד, ומכאן תצא הקריאה שאנחנו יותר נחגוג ופחות נסבול. אנחנו נזכיר כמו בכל פודקאסט את החיילים ששומרים עלינו, את החטופים שעדיין נמצאים בעזה כבר 160 יום, פחות או יותר. אני לא יודע מתי אתם שומעים את הפודקאסט, אז פחות או יותר, זה המילה הנכונה, וזה הרבה יותר ממה שהיינו רוצים. אז אנחנו נאחל לחזרת החטופים הביתה, ואנחנו נאחל בהצלחה לנבחרת ישראל מול איסלנד, אולי יהיה לנו נציגה ביורו, מי יודע. ואנחנו נגיד תודה ענקית לאיש והגדה, שי פל.
תודה, יוז.
ותודה ענקית לא פחות לאיש ולהגדה בהתאבות, תום רוזנבסר.
תודה יאוז, ותודה לכל המאזינים.
אז זהו, תודה לכל המאזינים, תודה לכם, בבית, בלעדיכם אנחנו באמת כלום, אפילו לא חצי. וכמו שאומרים אצלנו, ויסקה ברסה, ויסקה ישראל. יאללה ביי.
ויסקה ברסה, ויסקה ישראל.
ויסקה ברסה, חבר'ה. ביי ביי. תום.
כן.
תום, ראית דיון 2?
אני הולך ביום שלישי באיימקס עם האחים שלי.
בראשון?
כן.
אוקיי. Okay. הייתי ביום שישי?
כבר קניתי כרטיסים.
אוקיי. Okay. הייתי ביום שישי ולא אהבתי.
מה אתה אומר?
כן. תשמע, זה סרט טוב, אבל לא סרט הגדול ביותר בכל הזמנים, כמו שהיה לו ציון
בעיני. לא, אני לא מצפה לזה בתור סרט הגדול ביותר בכל הזמנים, אני מצפה לאיזה חוויה שתעיף אותי קצת, זה הכל.
סרט טוב, אבל לא, אבל כאילו, יש בו רגעים מתים, בוא נגיד ככה.
תקשיב, זה קיבל 8-9 ב-IMDb, זה מלא.
זה התחיל ב-9-8.
בסדר, זה ההגזמה, זה היסטריה של ההתחלה, אבל עדיין, אתה יודע, כרגע זה מתייצב סביב 8-9, זה די מדהים.
כן. ושוב, תכין את עצמך לרגעים מתים. אני גם הלכתי לסרט אחרי איזה ארוחה בסור.
לא, אז אני לא אצל את השטות הזאת. אני הולך להצגה של 8.5, אני הולך להצגה של 8.5, רעב. אוקיי? אי אפשר להגיע לכזה דבר מדושן מדי.
כן, אבל תכין את עצמך, זה סרט לשם שינוי. אני כן הסתכלתי בשעון באיזה מצב אנחנו. זהו.
טוב, תשמע, אני אגיד לך את האמת, היום המון סרטים שהם מעל 2.5, אתה יודע שאתה יוצא לאיזה סוג של מסע. זה לא קל, זה לא קל הדברים האלה. גם אופנהיימר היה ארוך מאוד.
היה ארוך מאוד, אבל עבר לי יותר מהר.
אבל היה טוב גם אופנהיימר. אני חשבתי, כשראיתי אותו, אמרתי, וואו, אוקיי, זה סרט טוב.
ואני חייב להגיד, אני לא מתחבר לטימותי שם. הוא מעצבן קצת.
טוב, זה עדיף על to be attracted to him, שהוא גורר תגובות כאלה גם כן.
Not that there's anything wrong with that.
אמת, אמת, אחי.